הפרשנים איתנו על הקו, עורך הדין אבי בלום ויעקב ריבלין, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
טוב, אנחנו שומעים את...
ערב טוב מהכנסת, הבוערת.
כן, רשימת המוכזבים בליכוד ידועה, אבל עוד מעט ניגש לזה. המסע ומתן, אנחנו ככה משבוע לשבוע מדברים, אתם אומרים לי תמיד פה, זה דרכו של מסע ומתן, עולים, יורדים, מתנתקים, חוזרים, מתקדמים. נדמה שבמקרה הזה כבר מיצו יכולות התפקידים, או מתיחת השרירים של האגפים והתפקידים, הגיעו לקצה שלא שמענו ולא ראינו.
כן, מה שהתחדש לנו הפעם, זה שאחרי שחתמת הסכם, אתה בא עם דרישות חדשות. מה שקורה עם בן גביר, הוא את התפקידים כבר סגר. היום הוא בא עם דרישות חדשות, הוא רוצה ממם יושב ראש ועדת שרים לענייני חקיקה, הוא רוצה זכות וטו. אני מקבל את הרושם שבן גביר הוא מסוג האנשים שלא יודעים שובעה, וגם אחרי שחתת, הוא קם בממשלה, הוא יבוא תמיד עם דרישות חדשות, בפרט אם הוא לא יצליח כל כך בביטחון הלאומי, והערבים נשארים אותם ערבים, ולא כל כך בגלות מצליחים לזכת הטרור, אז יבוא לעוד דרישות ועוד סמכויות, ואני רואה גם את סמוטריץ' גם כן עם כל ה... למרות שהוא חתם כבר, אבל העיניים שלו רואים כמה שהן גדולות. בקיצור כך, האם בשיחה הקודמת שלנו הרחתי את אוכלת החיים של הממשלה בשנתיים, אז אני רוצה לתת עדכון ולהוריד את זה לשנה.
אני יושב כעת במסדרון, המוביל בו אחר ללשכת נתניהו עדיין כיושב ראש האופוזיציה, ויצא לי כאן לדבר עם כמה דווקא מהשותפים העתידיים שהם שותפים נוחים. ואפרופו מה שיעקב אומר, הם אומרים, תראה, נתניהו עשה במסע ומתן הזה את כל הטעויות האפשריות. התחיל מכך שהוא לא שם את הקו גבול שלו, להגיד, זה התיקים שהליכוד מקבל. הוא פירק את הביטחון, פירק את החינוך, מבטיח דברים סותרים. כשבן גביר יושב איתו, הוא חותם בהתחלה רק על נספחים, שזה מבוא לעוד דרישות. ואז כשיושב עם סמוטריץ' וחותם איתו, זה מבוא לעוד דרישות. ואז גפני שומע שלקחו לו את התשתיות, והעבירו את זה לוועדה של סמוטריץ'. ויעקב אשר שומע גפני שומע רפורמות, זה שומע התשתיות. דרי שומע שלקחו לו גם דברים. נהיה כאן כזה משמש, וכדי לפתור את זה, אתה לוקח יד, מרכיב לרגל, מרכיב לראש. עכשיו, נניח שהכל יסתדר, בסוף זה הרי יסתדר. נכנסים עכשיו לממשלה, תחשוב, יש משרדים שרוקנו מתוכן, כמו ירושלים שרוקנו את זה, וישינו שם תקנים חדשים, ועכשיו התחילו להניע את המשרדים האלה. אנחנו יודעים הרי שפקידי המדינה ירימו קשיים, כי הם לא ממש אוהבים את הממשלה הזאת, ופקידי האוצר, התחילו חיכוכים. מה שיקרה שנתניהו נמצא את עצמו על תקן הבורר. הוא יצטרך כל הזמן למצוא את הדרכים, לפשר בין השרים הניצים ויושבי ראש ועדות שכולם פוזרו ובוזרו. בקיצור, זה רק מישהו שישב איתו השבוע, התרשם שנתניהו מרגיש הוא עוד בחופש, לעומת מה שצפוי לו, שהוא ייכנס כראש ממשלה, ואז יתחיל הבלגן האמיתי.
קיצור, ממשלה הומוגנית זה לא תמיד הדבר הכי קל, כמה שזה נראה מבחוץ, שכולם באותו ראש, עם אותה אידיאולוגיה, עם אותה תפיסת עולם,
ורק להשאיר את
התפקידים ולסמכויות.
אתה לפעמים מגיע לארוחה, אין לך תיאבון, אבל אתה רואה שזה לידך אוכל, מקבל סטייק, כינוח, אתה מפתח גם תיאבון. זה מה שקרה למשל ליהדות התורה ולחבר'ה אחרים שבאו והיה להם בראש לקבל משהו, ואז הם רואים שהחבר'ה לידם מפתחים תיאבון, אומרים אנחנו הפראיירים.
מה נשכח שככה התפתח תיק האוצר וסמוטריץ', הרי הוא לא הגיע במוצאי הבחירות עם כוונה להיות שר אוצר.
כן, אני רוצה לענות על זה, תשמעו חברים, כאן עוד דבר מעניין, הרי מי פיצל בין סמוטריץ' לבן גביר אחרי הבחירות? מי שפיצל ביניהם נתניהו, ולמה הוא עושה את זה? כדי שסמוטריץ' לא יבוא אליו בדרישות בשם 14 מנדטים. אז מה קרה? סמוטריץ' קיבל את כל מה שהוא רוצה, ובן גביר מנצל את זה שהוא לבד כדי לבוא עם דרישות משלו. אז הנה עוד טעות אחת שהוא עשה. ועם הטעויות, אני רוצה להגיד טעות הכי קרדינלית, לתת לאבי מעוז את התיק הזה להיות אחראי כלשהו על חינוך ממלכתי, זה בערך כמו לתת ליוליה מלינובסקי בקדנציה הקודמת להיות אחראית על החינוך החרדי. תל פרה שליברמן היה עושה את זה, ומנת עם מלינובסקי, סגן שר במשרד החינוך, אומר לה, תהיה אחראית על תוכניות הלימוד לחרדים, אולי גם על התקציבים שלהם. מה היינו עושים? היינו יוצאים לרחובות, היינו משתוללים, היינו מכרזים על יום צום במספד, שק באפר לצהל ערבים, בחינה חילונית, ולא כמובן מזדהים ועליה תועבה במצדים שלהם. אבל לשים את אבי מעוז במקום הזה, זה בדיוק כמו שמבחינתנו רוצים את מלינובסקי ככה.
כלומר, אתה מנסה להסביר את הזעם בצד השני, אבל מצד שני, יעקב, אבי מאוס טוען שהוא אחראי על מימון של כל מיני תוכניות פרטיות.
הוא אחראי על 2.5 מיליארד שקל, זה בערך התקציב של החינוך העצמאי ומעיין חינוך התורני גם יחד. מדובר על כל מיני תוכניות חוץ שיש בהם הרבה פרוגרסיביות ונכון, ויש הרבה ליברליות, אבל יש גם תוכניות שמתאימות לקו שלו.
אבל אולי אלו באמת, יעקב, תוצאות הבחירות, אולי הקהל המסורתי, החילוני.
אני שמעתי על כמה מראשי הקואליציה העתידית, שחלקם גם מזוהים, בוא נגיד לא עם החלק המתון, שאמרו לנתניהו, מה עשית עם אבי מעוז? מה זה הפיגוע הזה? כי הם יודעים שהוא פה, וביבי זוכר אותו עוד מהתקופה שהוא עמד בראש הקמפיין לשחרר את נתן שרנסקי בשעתו מרוסיה, אבל משהו עבר על האיש, והוא היום, חייבים לומר, הוא בא כפרובוקטור, הוא בסוף בא בשביל ההצהרות האלה, להדליק את האש, מבחינתו תהיה קואליציה, לא תהיה קואליציה, זה פחות משנה. והוא עושה כאן פיגוע לכל המחנה, זה, זה כשמן בעצמותיה של האופוזיציה, תראה איך הוא מדליק את האופוזיציה.
מצד שני,
אמר לי היום אדם אגון כמו מיכאל ביטון, הוא אומר, בסוף הרבי להשתלט על התקציבים האלה. בשביל מה הוא היה צריך את זה? אני לא מצליח להבין אותו.
מצד שני, אני אומר, חברים, היו תוצאות בחירות, ובתוצאות הבחירות האלה לא באו רק חרדים להצביע, אלא יש מעל 30 מנדטים בליכוד של חילונים מסורתיים.
אתה רואה שאף אחד לא נותן לו גיבוי.
לא, אבל ההחלטה הזאת היא להפקיד בידיו את השני מיליארד האלה שיעקב אומר, זאת בדיוק כמו החלטה של ממשלה הקודמת, להפקיד את זה בידי מרב מיכאלי, או בידי אנשי מרץ, שהם שמאל רדיקלי, שהביא תכנים אחרים, והם באו בשם אותו הבחירות ודמוקרטיה. אומר נתניהו, הגלגל יתהפך, זה בדיוק מה שיתהפך.
רגע, וגם בשיתהפך יש גבולות שאתה לא חוצה אותם. כך לדוגמת הממשלה הקודמת, בואו נבדוק כמה באמת נפגענו ממנה. יודעים שיש קווים שלא חוצים אותם. ומאוד עצום, כל מה שבת בשקט, להגיד, אוקיי, קיבלתי, ועכשיו הוא ישר עם הצרות, הוא יבטל את המצעד פה, הוא יבטל את המצעד שם, נתניהו היה צריך למדוד עד
זה נכון, זה היה צריך ללמוד ממנסור עבאס, איך להמשיך לחייך ולהיות ישראלי חייכן. בלי לצאת כותרות ולקבל את הכסף מאחורי הקלעים ולעשות איתו את מה שהוא חושב ומבין. בואו נתקדם, אני רוצה לדבר איתכם על מה שקורה ביהדות התורה. כבר נהיה לנו שר מירון ושר כל מיני סמכויות, להכניס לתוך תיק מה שהיה פעם תיק ירושלים. מצד שני, ויכוח שלם סביב תפקידו של הרב מקלב. אתם נמצאים בכנסת, זה באמת הדרמה כמו שאנחנו שומעים אותה מבחוץ?
יעקב? אבי?
יעקב,
כן,
אבי, בבקשה.
לא, תראה, בוא נגיד שהם יושבים לתוך הלילה, ישבו עד 3 לפנות בוקר, ואז גם כשאתה מקבל איזושהי הבטחה, אתה פתאום מגלה שהשותף שלך במרכאות הוא רוצה את אותו תיק, ואז אתה מגלה בעצם שגם שאמרו שיתנו לך, רוקנו את המשרד מסמכויות, ורק עכשיו להתחיל להתחיל תקנים ותקציב, זה כמה חודשים עד שזה מטמיע. זה אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. הכל כאן נבנה בצורה כזאת שגם אחרי שאתה חושב שאתה סוגר, אתה פתאום מגלה שיש איזה נספח בסעיף נסתר שנתנו לשני שאתה לא מקבל אותו. ככה זה נראה, לכן זה יגרר עד לרגע האחרון.
הבעיה המרכזית של יהדות התורה, אני אתן איזה שוב דימוי, זה כמו עקרת בית שנשרף לעצום, אז אני מתחיל להציף את השולחן בכל מיני סלטים וקידוחים, למה? כי את המנה העיקרית אין. ידעות התורה יש שתי מנות קריות קטנות, אבל כל מה שטיפו מעבר לזה, הם לא קיבלו. נתחיל לעשות עכשיו כל מיני הרכבות, נותנים לרב מקלב את האחריות על ממשרד התחבורה, על הקווים החרדיים, ופה את האחריות על זה, ולמירון, ולפורש נותנים תיק ירושלים, ואחריות על הפרנצ'ס במירון, אם לא יתגלה שיפתיחו את ההסעות לאיתמר בן גביר. ומכל הלטס האלה מנסים להרכיב איזושהי ארוחה. וכמו שאבי אמר, ברגע שאתה אומר, אוקיי, אין מנה עיקרית, אבל פחות תנו לאכול את מה שיש, אז אתה בא, פתאום כל הסלטים מתחילים לעוף לך, כי התברר שהבטיחו אותם למישהו אחר. אני אומר ככה, היו שני, היה מנהל מסע ומתן הכי גרוע בעולם, קראו לאהוד ברק. אחרי שהוא ילך לעולמו, נתניהו יהיה הכי גרוע בעולם. אין ייעול מסע ומתן יותר כושל מזה.
אגב, פרופו פורוש, הבעיה הגדולה של פורוש הייתה שהוא חיכה בסבלנות. זאת אומרת, הוא אמר, אני התפקיד האחרון. כשהגיעו לתפקיד שלו, אז הוא בא לבנות אותו, וכשהוא בונה אותו, הוא מגלה שמתוך עשייה השנייה רוצים לחתוך לו מתחים, או שחלק יבטיחו לבן גביר, או שחלק עומד ללכת לשעס. אפילו באיזשהו שלב נתניהו עצמו אמר, זה לא לעניין מה שקורה פה, מה, הבן אדם הוא אומר, הוא בקרוב לגילי, רצנו כמה שנים ביחד, עכשיו אתה תנזוף בעצמך, אתה זה שמנהל את המסע ומתן, יריב לוין פועל בשליחותך, אתה ראשך ורובך בזה, אז לפחות תפקח על זה כמו שצריך, תמיד, אז כולם יוצאים עם תחושה של חמיצות, גם מי שאמר אני אחכה עד הסוף, אסתפק בשאריות, נבנה משהו, יוצא בכזאת תחושה של חמיצות, ותחשבו לבד איך עכשיו תתחיל הקואליציה הזאת לנוע. זה מבוא למה שיקרה לנו יום אחרי השבעת הממשלה.
נמתין לבאות, בקיצור, ונזכור גם את הדברים שאמרתם הערב, ונראה, הקצעקתה, האם באמת הממשלה תתעסק רק בזה או שלא, עד כמה החיכוכים הפנימיים האלה יתעצמו, או שאולי כולם ייכנסו למשרדיהם ויתחילו לעבוד, ימים יגידו. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה לשניכם, ערב טוב, להתראות.
ערב טוב.